שלום לכם אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי, שיר זה נמסר לזכות ומשה יהודה בן פשדינה, לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. כתוב בתורה בפרשת וישלח, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשיה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, בגיד אנשיה אז אסור לאכול את גיד אנשיה. בבן פקועה הלכה היא שהוא ניתר בשחיטת אמו, שאם שחטו בהמה ומצאו בתוכה את בנה החי, הרי שחיטת אמו התירה את הבן באכילה, וכשירצה לאוכלו אין צריך שחיטה. במנחת חינוך במצווה ג' הביא מחלוקת ראשונים לגבי איסור גיד אנשה. אם הוא נוהג בבן פקועה, האם כל היתר בבן פקועה נאמר רק על הבשר שמותר באכילה, אבל כלפי גיד אנשיה שהוא אסור באכילה לא נאמר היתר של שחיטת אמו? ויש על גיד אנשיה שלו כל דיני גיד אנשיה והוא אסור באכילה, או שכשם שכל עבריו ניתרים באכילה על ידי שחיטת האם, כך גם גיד אנשיה שלו מותר מכוח שחיטת האם. וסוברים שכל דין היתר של בן פקועה שניתר בשחיטת אמו הוא משום שכל זמן שלא נולד הוא נחלק כחלק מהאם, וממילא חל עליו היתר שחיטה שעשו בהם. ומעטה יש לומר שביחס לאמו, כל איברי הבן פקועה הם נחשבים כאיבר אחד, ואין בגיד אנשה שלו שם גיד אנשה. וממילא היתר השחיטה חל על הבן מכוח האם. כל האיברים שלו, כל האיברים שלו הם כאיבר אחד, הוא כחלק מהאם, ובגיד אנשה אין לו, זה, אין לו גיד, דין גיד אנשה, הוא מותר לאכול. כך חקר המנחת חינוך במצווה ג' דעת הרמב״ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק ז' הלכה ג', שההיתר של בן פקועה לא חל על גיד אנשה שבו, ואסור באכילה. הרמב״ן בחולין, צדי ב' עמוד ב', חולק וסובר, שההיתר בבן פקועה חל על כל איבריו, ואפילו על גיד אנשה שלו שמותר באכילה. ובמנחת חינוך באות ד' הביא את כל השיטות בזה יין שם, אז יש לנו ברוך השם מחלוקת ראשונים עם הגיד אנשה של בן פקועה מותר באכילה. והנה לדעת הרמב״ם שגיד אנשה של בן פקועה אסור באכילה, ודינו ככל דין גיד אנשה, כתב במנחת חינוך באות ה' שכל זה נאמר דווקא ביחס לגיד אנשה שהיה בבן פקועה בשעה שיצא לאוויר העולם על ידי שחיטת אמו. אבל אם הבן פקועה הזה המשיך לחיות והגיד אנשה שבתוכו גדל יותר ממה שהיה משעה שנולד, הרי החלק הנוסף שהתווסף בו מחמת גדילתו אין בו איסור גיד אנשה. והסברה בזה שלאחר שנשחטה אם והוא ניתר בשחיטת אמו, הרי דין בן פקועה הוא כדין שור שחוט, וגיד אנשה שגדל בשור שחוט אינו נחשב גיד אנשה, שכל החפצה של גיד אנשה הוא דווקא גיד אנשה שנוצר בגופה של בהמה חיה, אבל גיד אנשה שנוצר בבהמה שחוטה אינו גיד אנשה. ממילא כיוון שהבן פקועה דינו כשור שחוט, הרי גם כל מה שמתגדל בתוך גופו דינו כדין שור שחוט, ובגיד אנשה שמתגדל לא יכול לחול איסור גיד אנשה. מאוד מאוד מעניין. אז אחרי השחיטה יש צעד לומר, אומר לכם אחד חינוך לחדש, שאחרי שהוא נולד כל מה שמתגדל להגיד אנשי מותר באכילה אפילו לדעת הרמב״ם. וזה הלשון המתחת חינוך, והיין קראתי ופלייתי סימן סמר דלת שכתב דף להרמב״ם, שחלף של בן תת אינו נותר בשחיטת האם, וקום קום זה דווקא חלבו שיאז בשעת השחיטה. אבל אם נשחיטה האם, כיוון שעל כל פנים מודה הרמב״ם דגוף הבן פקועה ניתר בשחיטת האם והווה כשחוט, אם כן החלב שגדל אחר כך מי שיצא לאוויר העולם כיוון דשור שחוט לפניך, אין החלב שגדל אחר כך נאסר דלב חלב שורו כיוון תו כשחוט, ודבריו נכונים. אז אם בחלב אפשר לומר שמה שגדל אחר כך מותר באכילה, ממשיך המנחת חינוך את קו המחשבה ואומר ונרד גם גיד אנשי הדין כן נהי דנוהג בשלי לדעת הרמב״ם, מכל מקום דווקא גיד מחיים, אבל מה שגדל אחר כך אחר שחיטת האם כיוון דושור שחוט בוודאי לא שייך איסור גידן השם. ולפי זה כתב שאם אחד אכל כזית מגידן השם של בן פקועה, באופן שהבן פקועה היה חי והולך וגדל יותר ממה שהיה בשעה שנולד, והגידן השם שבתוכו הגדיל יותר מהזמן שנולד, אינו חייב משום כזית גידן השם. משום שכדי להתחייב באכילת כזית צריך שהכזית יהיה כולו של איסור. וכאן, כיוון שגידן השם נתגדל, הרי מעורב בו חלק גידן השם, שם בו איסור גידן השם, ונמצא שלא אכל כזית גידן השם של איסור. וכדי להתחייב משום כזית גידן השם צריך שיוכל מהגיד כשיעור רזה שוודאי אכל גיד שהיה בו בשעה שנולד. גם גידן השם שאין בו כזית ואכל כולו בשלמותו, אי אפשר לחייב משום בריה. למה? כיוון שאין כולו איסור. אז אם חלק מגידן השם מותר, אז זה לא נחשב בריה. כי חלק מותר, חלק שגדל אחר כך. חידוש של המנחת חינוך. אז מה האיסור? רק לאכול כזית מגיד אנשה שהיה בו לפני שנולד. והוסיף המנחת חינוך, שלכאורה היה מקום לומר שאם כשהבן פקוע נולד אגיד שיש בגופו אסור באכילה. אם כן, כשהוא גדל והולך כל משהו משהו שנוסף בגיד, המשהו הזה יהיה בטל ברוב הגיד שהוא אסור באכילה. וממילא אפילו שבעצם התוספת שנוספה בגיד לא חל עליו איסור גיד אנשה, אבל בכיוון שהיא נוספה בגיד, הרי בטלה ברוב הגיד שהוא אסור, ומדין ביטול ברוב גם זה יאסר. ומקשה על דבריו, מדוע כתב שהחלק הנוסף בגיד לאחר שנולד הוא מותר באכילה, וכשהוא אוכל כזית מהגיד לא מתחייב משום אכילת הגיד, כיוון שמעורב בזה גם החלק המותר שתבסף אחר כך אחר שנולד. הרי מכיוון שיש דין ביטול ברוב, צריך להיות שהמיעוט הזה שנוסף יתבטל ברוב הגיד אסור, וממילא כשאוכל כזית מהגיד יתחייב משום אכילת כזית גיד, שגם החלק החדש שנוסף לאחר שנולד הוא אסור באיסור גידן השם מכוח דין ביטול ברוב. גוואלדיק. מיישב המנחת חינוך שכאן לא שייך דין ביטול ברוב, שכל דין ביטול ברוב נאמר דווקא כפלי איסור בהתר, שמעט איסור בטל ברוב היתר, והרי הוא מותר באכילה ובהנאה. אבל להפך, בהתר באיסור אין דין ביטול ברוב. זאת אומרת, היתר לא מתבטל באיסור. שאם מעט היתר התערב ברוב איסור, ההיתר אינו בטל ברוב האיסור, ולא חל דין איסור כמו הרוב שהוא אסור. ולכן בבן פקועה שהגידן השם שלו אסור באכילה לדעת הרמב״ם, והבן פקועה היה גדל והולך, ומתוך כך גדל הגיד גם כן קצת, הרי אם בתוספת הזה שנתווספה בגיד לא חל איסור גידן השם, לא שייך לומר בזה דין ביטול כדי להכיל באיסור גידן השם, שההלכה של ביטול ברוב לא נאמרה כפי יותר באיסור. ואני מצטט את לשון קודשו של בעל המנחת חינוך. ולומר זה בכל רגע שנתווסף בטל בגיד הקודם, כמבואה בתוספות בבא קמא, אפשר דווקא איסור בהתר כמו שם בטל, אבל לא היתר באיסור כמו כאן, שדה הנתווסף הוא היתר, אינו בטל באיסור. היתר לא מתבטל באיסור, רק איסור מתבטל בהתר. כמבואה בפרי מגדים בפתיחה ללכות תערובות בשם מנחת כהן, דה היתר באיסור אינו בטל. והנה, מה שכתב שלא נאמר דין ביטול ברוב על היתר באיסור, שאם נתערב דבר היתר ברוב איסור, אין היתר בטל ברוב האיסור, צריך עיון גדול שהדבר מפורש בכמה מקומות שנאמר דין ביטול ברוב גם כלפי היתר שבטל ברוב איסור. ויש כמה ראיות, מביא אותם אגון רבי בן ציון פלמן זצ"ל. א', גמרא מנחות, חב ג' עמד א', לגבי תומת בשר נבלה, שמתמא במגע. מביאה גמרא, שאם היו שתי חתיכות של בשר נבלה, והתערב בתוכן חתיכה אחת של בשר שחוטה, והנידון אומרים בזה ביטול ברוב שבשר השחוטה בטל בנבלה, ומלא כל החתיכות דינם כדין נבלה ומתמות במגע, או שהבשר השחוטה אינו בטל ברוב ומלא כשנוגע באחת מהחתיכות תומתו רק בגדר ספק ולא בגדר ודאי. הגמרא מחדשת שלא אומרים בזה ביטול ברוב. למה? משום שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה דלכי מסריכה פרחה תומתה, והיינו שכל דין ביטול ברוב נאמר דף מקום שהמיעוט והרוב הם בגדר מין בשאינו מינו. אבל אם הם בגדר מין במינו, אין דין ביטול ברוב. ממילא בבשר שחוטה שהתערבה בבשר נבלה, הגדר של הנבלה ביחס לשחוטה הוא בגדר מין במינו, מכיוון שכשהנבלה תשרח תפקע ממנו הטומאה, ודינה יהיה שווה לדין שחוטה. ומשום כך לא אוכל בתערובת הזו גדר של תערובת של מין בשינו מינו, אלא ראי זה כמין שנתערב ושתערב ממינו, שלא אוכל בזה בדין ביטול ברוב. מדויק בגמרא שכל הטעם שהבשר שחוטה הוא היתר שנתערב ברוב נבלה, שהוא איסור שאינו בטל ברוב, הוא רק מחמת הטעם הזה שעכשיו הסברנו, ששחוטה ביחס לנבלה אין זה בגדר מין בשינו מינו, מאחר שאפשר לנבלה שתעשה כשחוטה. אבל עולה הסברה הזו פשוט לגמרא שהיה בזה דין ביטול ברוב, והשחוטה שהיא היתר הייתה בטלה ברוב האיסור שהוא נבלה, ואכל על בשר השחוטה דין נבלה והיא הייתה מטמאה טומאת נבלה. ומפורש בזה שדין ביטול ברוב נאמר גם בהיתר באיסור. שהתר בטל ברוב, ברוב האיסור, וכל בו דין האיסור. ראיה אחת, שרק מכוח הסברה של חימס לך, זה יהיה נבלה וזה מין במינו, שאז לא אומרים ביטול. אבל לולא הסברה הזאת, היינו אומרים ביטול, גם התר בתוך איסור. עוד ראיה לדין הזה, שנאמר דין ביטול ברוב והתר באיסור, שהתר בטל ברוב האיסור, מהגמרה בנידה, לגבי תומת רכב, שנאמרה הלכה למשה מסיני, שאם יש שיעור, של מלוא תרווד, זאת אומרת שהוא מרקף רכב של מת, יש בזה משום תומת מת והוא מתמא באוהל. מביאה גמרא דתניא מלא תרווד רכב שנפל לתוכו עפר כלשהו תמא, ורבי שמעון מתהר שאם היה שיעור של מלוא תרווד רכב ונפל לתוכו כלשהו עפר, וחכמים סוברים שהוא תמא, שכיוון שלמעשה נשאר כאן שיעור של מלוא תרווד רכב, ממילא אין שום סיבה שמיעוט העפר שהתערב מתוך התרווד רכב הזה יפקיע את דין התומה. יש שיעור, אבל רבי שמעון מתהר, והגמרא דנה בתעמו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, מה הייתה עם רבי שמעון? אמר רבה, אשכחתינו לרבנן דבי רב דיאסי וקמרי, אפשר שלא ירבו שתי פריטות אפר על פרידה אחת של רכב וחסיר לה. רשי מפרש, אף על גב דרו ברכב אי אפשר למקום שנפל האפר שלא תהיה גרגר של רכב בין שני גרגרים של אפר, ובטל הרכב ובצר לו שיעור הדתרווד. והיינו שהחשש הוא שכשנפל לתוכו האפר יהיה במקום אחד שני גרגירים של אפר ביחד, וסמוך עליהם יהיה גרגיר אחד של רכב, וכיוון שבאותו מקום שני גרגירי האפר הם רוב ביחס לגרגיר רכב שעומד על ידם, הרי האפר מבטל את גרגיר הרכב, ומתוך כך נחסר שיעור רכב, ופקעה ממנו התומה, שתומת רכב חל רק על שיעור מלא תרבד רכב, ואם נחסר מהשיעור פקע התומה. אבל מביאה הגמרא שרבה דחה את הסברה הזאת, והוא אמר עד הרבה אי אפשר שלא ירבו שתי פרידות רכב על פרידה אחת אפר, ונפיש לה שיעורה. טוען רבה שאת הסברה הזו אפשר לומר גם להפך, שאפר שנפל לתוך הרכב היה בתוך רוב רכב, והרגב ביטל את האפר והכיל בו דין רכב, וממילא לא די שלא נחסר כאן שיעור מלא תעבד רכב על ידי האפר שנפל לתוכו, אלא מכוח דין ביטול ברוב שאפר בטל ברכב, נחשב הדבר ששיעור הרכב נתגדל, וצריך להיות שישאר בו תומת רכב, מכיוון שהרכב מבטל את האפר, אז יש פה שוב שיעור רכב. למה? כי האפר הופך להיות רכב, יש לו דין רכב. זה מבואר בדברי הגמרא שזה פשוט, שאם האפר נפל לתוך רוב רכב, חל באפר דין ביטול ברוב, ולכן יש עכשיו יותר רכב מחמת האפר. אז מה רואים מכאן? שוב, שאפר שזה היתר יכול להפוך להיות איסור, ולכן הרכב, הרוב רכב, מבטל את האפר שההיתר הופך להיות איסור. ראיה נוספת, שדין ביטור ברוב נאמר כלפי היתר באיסור, שמיעוט היתר בטל ברוב האיסור. יש מפורסם מאוד בתוספות בבבא קמא, דבר במודבט קפץ, ונקדים את ביור, שיסוד דברי המנחת חינוך שכל דין ביטול ברוב התחדש רק באיסור בהיתר, שמיעוט האיסור בטל ברוב ההיתר, ואין היתר בטל באיסור, הספרה בזה היא שביטול ברוב מועיל רק לבטל דינים ולא להכיל דינים. שכאשר לנו בשר שהוא אסור באכילה, ההגדרה היא שהבשר אסור באכילה, כיוון שחל בזה דיני איסור, מעלה כשהוא התערב לרוב בשר שמותר באכילה, דין ביטול ברוב מבטל ממיות הבשר האסור את דיני האסור שחל בו, ומעלה נעשה דינה כרוב הבשר ומותר לאחי באכילה. אבל להפך, במקום שיש מיות בשר שמותר באכילה ונתערב ברוב בשר אסור באכילה, הרי הוא אמר בזה דין ביטול ברוב, ההגדרה היא שביטול ברוב יחיל דיני איסור על הבשר המותר, לא רק שיבטל מזה את היתר, אלא גם יעשה מעשה חיובי להכיל בבשר המותר דיני איסור. זאת אומרת, אפשר לבטל איסור, כי רק מבטלים את הדין דיני האיסור, אבל אם מבטלים היתר, צריך להכיל בו באופן חיובי דין איסור, כי כל דבר מותר, רק מבטלים את האיסור וזה ממילא מותר. אבל להפוך היתר לאיסור זה להכיל דין חדש של איסור, לא רק לבטל את דין האיסור אלא להכיל דין חדש של איסור. זה אי אפשר, זה עוד סברה, כי להכיל דינים לא אומרים ביטול ברוב. אבל נראה שבתוספות בבא מציע מוכח סברה הפוכה, שדין ביטול ברוב נאמר גם כלפי להכיל חלות דינים על המיעוט. בגמרא יש מובאת משנה בבחורות כלפי מעשר בהמה, קפץ אחד מנויים מתוכן, כולם פטורים. שמעשר בהמה, כדי לעשר את הבהמות, הדין שצריך להכניס את כולם לדיר, ואז מוצאים אחד אחד החוצה וסופרים אותם בית היציאה, והעשירי הוא קודש. וכל אלו שספר ויצאו החוצה נפטרו מדין מעשר. מה הדין? אם קפץ אחד מנויים שכבר נפטרו ממעשר חזרה לתוך הדיר, ששם נמצאות כל הבהמות שעדיין חייבות במעשר, כתוב במשנה שכולם פטורים ממעשר. מפרש רש"י, ואותן שבתוך הדיר פטורים משום זה המעורב, וכל אשר יעבור תחת השבט אמר רחמנה, ולא שכבר עבר, ואחד מיני הוא ספק כבר עבר, וכל אחד ספק כבר עבר, ממילא אין כולם פטורים ממעשר. הקשו התוספות, מדוע כל הדיר פטור ממעשר? מחמת אותה בהמה. נאמר דין ביטול ברוב, רוב הבהמות שאינם מוסרים יבטלו את המיעוט המוסר, וכך יחול גם על המוסר חובת מעשר מחדש. נאמר שזה יחיל עליו דין חיוב מעשר, ותימה זה לבטל ברוב ולא בחייבו כולו במעשר, אומרים תוספות. רגע, מה הקושיה פה? מה זה כולם התחייבו במעשר? אי אפשר להחיל דינים חדשים. פה רוצים על ידי ביטול להחיל דין חדש? אי אפשר לפי המנחת חינוך, כי להפוך היתר, אי אפשר להפוך היתר לאיסור, כי זה דין חדש, לא מבחדשים דינים על ידי דין ביטול ברוב, דין ביטול ברוב. ופה רוצים לחדש על ידי ביטול ברוב, שכשכנס נכנס זה שנמנע כבר, אם חוזר חזרה לתוך הדיר שיספר מחדש, יהיה חייב מחדש במעשר, מכילים דין חדש על ידי ביטול ברוב. אז מקושת התוספות רואים דלו כמנחת חינוך, וזה נושא מאוד מאוד מרתק, ובעזרת השם, השם ייתן לנו את הכוח ואת המוח ושמחת חיים לחזור אליו, ונזכה תמיד לתום ומתיקות תורתו של המנחת חינוך ושל הרב פרמן ושל התורה הקדושה, תמיד מתוקים מדבש ונופת סופים, מוריי ורבותיי, שיהיה לכולנו יום טוב, שנזכה ללמוד ולעמד, לשמור ולעשות, תמיד מתוך נחת ושמחה, ואושר רוחני וגשמי, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידה מורה ורבותיי.